אתם עם שחי, שחר בחור, פרק חדש של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. היום אני נרגש להזמין לאולפן את אירמי פינקוס, ולא, לצערי, לא יצא לי ללמוד אצלו, אבל יש לי היום הזדמנות ללמוד ממנו דברים חדשים. וגם לכם, אירמי פינקוס הוא מאייר, קומיקסאי, סופר, מרצה רב תחומי, חבר סגל בכיר במחלקה לתקשורת חזותית, הוא מרצה במחלקה לתקשורת חזותית, ובתוכנית תואר שני בעיצוב בשנקר. פינקוס בוגר מציין של המחלקה לתקשורת חזותית באקדמיה לאומנות ועיצוב בצלל, וממייסדי קבוצת הקומיקס אקטוס, שבשנת 96 יחד עם רוטו, מודן, בתיה קולטון, איציק רנארט, מירה פרידמן, שזכו לשבחים רבים בארץ ובעולם, והוציאו לאור מספר ספרי קומיקס. בשנת 2004 זכה פרס שר החינוך לעיצוב, ובשנת 2010 הוא ענק לו פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים על הישגיו בתחום הפרוזה והספרות הגרפית. יורב לספר מר גזמאי אבדאי.
מר גוזמאי אבדאי, כן.
גוזמאי, כמעט.
זה שורוק שם בגימל.
שלאה גולדברג זיקו אותו בשנת 2014 בפרס מוזיאון ישראל לאיור ספרי ילדים. בשנת 2000 הקים פינקוס את מסלול האיור במחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, ומאז שנת 2011 הוא מכהן בה כפרופסור חבר. פינקוס פיתח מגוון קורסים מקוריים בתחום עיסוקו, והעביר סדנאות אמן במוסדות בינלאומיים מובילים, בהם אוניברסיטה אודוקה בברלין.
אודקה.
אודקה.
כן, כמעט.
הוא מרכז פומפידו בפריז. מאז שנת 97 משמש פינקוס כמאייר הבית של ידיעות אחרונות, ובשנת 2013 ייסד עם המאיירת רוטו מודן את ספריית נוח, ששמה לה למטרה לקדם את הקומיקס והאיור בישראל ולהוציא לאור ספרי קומיקס איכותיים לילדים. עובדה מגניבה נוספת לטעמי היא שאירמי ערך את המהדורה הישראלית של מד מגזין לצד רוטו מודן ב-94. זה היה נהדר, לי עדיין יש איפשהו בארון, איפשהו אצל סבתא שלי, את המגזינים בסקיות. אני חושב שאפילו לא ידעתי לקרוא אז או משהו, הייתי כל כך קטן, אבל הכי קנה אותם, ואני ממש, זה היה לי כל כך כיף רק להעתיק את מה שהיה שם. אגב, מד מגזין נסגר לא מזמן, אז זה היה טרגי. ביום יום אירמי מרצה בשנקר, מרצה לאיור בתואר ראשון, ומנחה פרויקט מר בתואר השני לעיצוב. מאייר כל שבוע את הטור הפוליטי של מאיר שלב בידיעות אחרונות. היום עובד על ספר חדש, השם זמני שלו זה רצוני האחרון, רומן תל אביבי חדש שמוגדר כקומדיה מחיי האמנים. זה ספר טקסט.
כן, כן, רומן,
לא,
רומן.
רומן, זה לא, אין ציורים.
אני עוד שואל את עצמי מה לעשות עם הציורים, אבל נראה לי שלא יהיו.
טוב, עוד איזה משהו נחמד, אני שמח לבשר לכם שבקרוב יתקיים מקשקש לייב. המיקום עדיין חסוי, אבל היי, זה כיף יהיה לפגוש אתכם. לפני שנתחיל, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט, לעקוב אחרי הפודקאסט, אם זה באפליקציה של אפל או בספוטיפיי, פייסבוק מקשקש ואינסטגרם, לדרג. לשתף שעוד אנשים ישמעו את הפודקאסט ויגלו שיש עולם שלם של מאיירים מאחורי הספרים. אז פתיח, מוזיקה ונתחיל. היי אירמי, מה שלומך?
קצת עייף, אחרי יום שיטוטים בטבע, היה מזג אוויר נפלא, אבל שמח להיות פה.
כן, איזה טבע, איפה היית?
בית גוברין, יש שם כמה גבעות נפלאות, לא דווקא במערות עצמן. גבעות נפלאות, ירוקות, מלאות פרחים, נורא יפה היה.
יפה. כן, זה יום טוב כזה לצאת מהעיר.
כן, אז אתה צריך להסביר שאנחנו ביום של הבחירות.
נכון, כן.
ועדיין יש מצב רוח אופטימי, אנחנו...
כן, אז זה יהיה שיחה טובה, חיובית.
כן, לגמרי.
טוב, מה כזה, הצגתי, היה פתיח ארוך. ספר קצת מה אתה עושה בימים האחרונים, כזה לפני שנצלול לשיחה.
בייחוד אני עובד על, על הרומן. אני קיבלתי מעיריית תל אביב מין סטודיו לחצי שנה. שהם נותנים לסופרים, וקיבלתי את זה, זה בכל בו שלום, ואני בא לשם כמה שאני רק יכול, אני יש לי אפילו אישור כניסה ל... כל בו שלום זה מסגיר את הגיל שלי, מגדל שלום, סליחה. אבל כשהייתי ילד קוראו לזה כל בו.
אותו דבר.
כן. אני לא יכול להתנתק מהשם ההיסטורי, אבל...
כן, גם היה שם פעם לונה פארק למעלה, נכון?
כשאני הייתי קטן, כן. זה... מאוד משונה.
כן.
לונה פארק קטן, אבל אנחנו אהבנו אותו. גם מוזיאון שעבה היה שם. בכל אופן, קיבלתי שם איזה מין חדרון שהיה שייך פעם לאיזה סופר שם יעקב כאן משנות ה-50 או ה-60. יש עוד קצת מהספרים שלו, קצת מהרהיטים שלו. אני יושב שם, מסתכל על גבעת יפו, על נווה צדק, וכותב. אז עד שאלץ להחזיר את זה לעירייה, זה שייך לספריות, רשות הספריות, אני כותב כמה שיותר.
ולפני שהיה לך את הדבר הזה, החצי שנה היית עובד בבית, או איפה היית עובד? בתי קפה?
אני, תלוי מה. זאת אומרת, לצייר תמיד בבית, כי זה מצריך שולחנות בכל זאת, ולא שאני מצייר ציורי ענק, אבל זה כן מצריך ציוד, ציוד מעשי, מה שכתיבה לא מצריכה, היא מצריכה רק מחשב. ודווקא הכתיבה, אני לא כל כך אוהב לכתוב בבית, זה קצת קשה לי. אני מעדיף... או בבתי קפה, או בשיטוטים, או בכל מקומות. הכתיבה בבית היא פחות, פחות פרודוקטיבית משום, לא יודע למה.
אוקיי, מעניין. טוב, מגניב. אז נתחיל בכזה... תמיד אני שואל, מה זה איור בשבילך? ועכשיו אני מתחיל לשנות השאלות, ואני חושב על כאילו, מה זה איור ישראלי בשבילך? כי אני הבנתי שהיית תקופה בגרמניה, ואתה מכיר גם...
נכון.
ציירים all over, אז כאילו...
אוי, איזו שאלה כל כך ישנה. לא, אני אגיד... תראה, זו שאלה ש... אני יכול לספר על ההיסטוריה של השאלה הזאת. משום שפעם ראשונה שאני... נתקלתי בה, אפילו אתה הזכרת את מד מהגזין.
כן.
וכבר שם, רוטו ואני היינו ממש ישר אחרי בצלל, שני בוגרים יהירים מאוד... צעירים מאוד, חדורי אהבת קומיקס ובטוחים שהם מבינים הכל על העולם, מה שכמובן לא היה נכון. אבל כבר אז, ממש אחרי שנה שגמרנו ללמוד, ערכנו את זה ביחד. וכבר אז שאלנו את עצמנו איך נבדיל את העיתון הישראלי, את הגרסה העברית שלו מהגרסה האמריקאית. ואחר כך שאלה שהתחדדה עוד יותר, כשיסדנו את אקטוס. הסיפור הוא ש... בעצם בגלל שמד לא כל כך הצליח, לא היה כל כך קהל, בוא נגיד, לקומיקס יותר אלטרנטיבי, יותר מתקדם, היינו שם חצויים בינינו לבין עצמנו עם איזה סוג של קומיקס.
למרות שהיה איזה משהו בשנות ה-90, היה כזה סטיות של פינגווינים וכל מיני קבוצות, אבל כנראה שזה היה ממש שוליים.
אלה שוליים, אנחנו, מראש אנחנו חשובים, אבל שוליים. אנחנו מראש דגלנו, גם זה היה... זה היה רוח התקופה, דגלנו באיכות גרפית מאוד מאוד גבוהה של מה שאנחנו עושים. זה שונה נאמר מסטיות של פינגווינים, ששם נאמר המסרים היו יותר חריפים. כן, כן, וגם הרבבו כל מיני סוגים של טקסטים וכן הלאה. בכל אופן, מזה שלא הצלחנו לעשות עיתון קומיקס כמו שצריך בסטנדרטים שלנו, ולא היו מספיק קוראים לזה, בעברית, אז אחרי שנה זה נסגר העיתון, והקמנו את אקטוס. עכשיו, גם כן, זה נבע פחות או יותר מזה שהיינו ב... טיילתי לחוץ לארץ, הייתי בחנות קומיקס, בגרמניה, בברלין, וראיתי, פתאום נחשפתי לדבר הזה שנקרא חנות קומיקס בינלאומית,
כן.
באנגלית, או בצרפתית, או בגלל משנה, והבנתי שפתאום שאפשר לצאת לאיזושהי זירה הרבה יותר רחבה מאשר, לא מתוך סנוביות, אלא מתוך ייאוש, פשוט לא הצלחנו לעשות פה קומיקס שיקראו אותו. בעיתונים כן, בעיתונים הלך לנו, אבל בעיתונים זה היה יותר פוליטי, ועשינו סטריפים, שיש להם, אתה יודע, אורך חיים מוגבל, אתה קורא אותו, אחרי 8 משפיצות זה נגמר, אין מקום לפתח סיפור.
גם יש, אני מתאר עצמי עורך, וזה לא שזה אתם עושים מה שאתם רוצים.
לא, נתנו לעשות מה שאנחנו רוצים. זה היה תקופה נהדרת באיור בארץ, שנות ה-90. ממש תקופה נהדרת, היה איזו פריחה של עיתונות, עד בוא נגיד, 2005-6, הייתה פריחה מטורפת של עיתונות שירת הברבור, המקומונים היו חזקים, ופשוט היחס לאיור היה, תנו לנו את זה, פשוט תנו לנו כמה שיותר חדש, כמה שיותר טרי, כמה שיותר בועט, תנו את זה. לא הגבילו אותנו אף פעם.
2005 זה היה השנה שאחבר העיר יצא למהירים ואמר להם, אני אשלם לכם 500 שקל ליורו או משהו כזה, היה כזה מחאה שאחבר העיר כאילו ממש הוריד את הסטנדרט.
תהניתי בין המייסדים של האחבר ב-94, גם כן שחר קוביניב היה אז העורך, והוא יסד את זה, אפילו הרעיון שלא לקרוא לזה ככה בשם הזה, אחבר העיר, והוא הביא אותי לצוות המייסד ואמר, בוא נעשה איתו, אנחנו רוצים שערים, עכשיו הייתי ממש ילדון, הייתי 28, 27, הוא אמר, אני רוצה שנעשה כל שבוע שער מאויר, כמו הניו יורקר, טוב, ניו יורקר זה אף פעם לא היה, כן, אבל בוא נעשה משהו מהסוג הזה, ואני המצאתי את הדמות של האחבר, יחד איתו, וכל הסיפור הזה של האיור, בתוך העיתון היו המון המון איורים שאני עשיתי, שהתפרסמו אלפי פעמים.
יש לי כאילו גזירות שגזרתי, ויש לי כל מיני שערים של אנגלמאייר שהוא עשה, וכן, זה היה ממש כיף, כילד.
כן, זה
פשוט כאילו.
זה פחות או יותר ב-2006, אני חושב שעזבתי את עיתון העיר. אני חושב שזה פשוט, ואז התחיל כבר באמת לשקוע כל הדבר הזה, או 2008, משהו כזה. אז פתאום, אז התחילה השקיעה של העיתונות. ואז גם התחילה השקיעה של האיור בעיתונות להערכתי. היום אני חושב שזה, איור העיתונות אין לו את העוצמות ואת המקוריות שהייתה לו אז, גם כמו שאתה אמרת בהתחלה, המילה עורך, העורכים היום הרבה יותר עם היד על, על הקולר של, של העיתונאים או של הציירים שלהם. על כל פנים, השאלה שלך, מה זה איור ישראלי? כבר אז, שהקמנו את אקטוס, אמרנו, בוא נעשה את זה באנגלית, נעשה הוצאת ספרים קטנה משלנו, אבל בגלל שאף אחד לא רוצה לקרוא בארץ, נעשה את זה באנגלית, כי כולם בארץ קוראים אנגלית.
כן.
וככה היינו יותר קהל גם בחוץ לארץ, ובאמת גם, האמת שגם חלמנו על חוץ לארץ, חלמנו על הצלחה גדולה. עכשיו, זה היה לפני עידן האינטרנט, זאת אומרת, קצת אחרי זה כבר התחיל אפילו, שחר כבר לשלוח מיילים, וזה עוד בהתחלה שלחנו רק פקסים לכל המקומות, אבל
מה, שלחתם יורים בפקס?
אנחנו לא, אבל היו כאלה שעשו, אני לא אסגיר שמות.
וואו, וואי, זה נשמע לי כאילו
והיא מקטינים את זה אחר כך, היו מקטינים את זה היה כבר
אינדיזיין או משהו כזה?
איזה אינדיזיין? היה פוטושופ פרימיטיבי כזה, ועוד כל מיני תוכנות, היו מקטינים את זה בפוטושופ, ועושים לזה קצת פיקסליזציה, שלא יראו את הפיקסלים, קצת שרפן, זה היה בסדר, או הפוך. בכל אופן, הקמנו את זה מאיזושהי מצוקה, ואז מה שקרה זה שהקמנו נגדנו קבוצה מאוד גדולה של, לא גדולה, אבל קבוצה חשובה של, של קומיקסאים ומאירים אחרים, בראשם דודו גבע, שאמרו, זה לא איור ישראלי, זה לא קומיקס ישראלי. זה יפה מדי, זה מודפס טוב מדי. באמת, רצינו, זה היה חלום שלנו, אתה יודע, הפרטי, לא, זה היה חלום שלנו. וזה היה מאוד קשה, המריבה הזאת, על מה זה איור ישראלי. אז מה זה איור ישראלי? זה לא מושקע? לא, זה לא נכון. מה זה איור ישראלי? זה מרושל? כבר אז אנחנו התעמתנו עם השאלה הזאת, שאלה שאני, באמת, הרבה שנים פשוט לא התעסקתי איתה, מאז שמישהו אמר לי, כל מה שנעשה בישראל הוא ישראלי.
כן.
אתה ישראלי? אתה עשית את זה? זה ישראלי. גמרנו. באמת, אני זוכר שפעם זימנו אותנו למוזיאון תל אביב, והיה שם מנהל היום ונורא בשם מודי עומר, הוא כבר מת, היה נורא מפחיד, והוא שמע עלינו, והוא אמר, אני רוצה לעשות לכם את הארוחה, באנו אליו למשרד, הראינו לו את הספרים שלנו, והוא צרח עלינו, הוא אומר, זה לא ישראלי הקומיקס הזה, זה לא ישראלי, מה אתם רוצים, תצאו מפה, אבל אתה הזמנת אותנו, זה היה אחד הסיפורים המשונים בקריירה שלנו בתור קבוצת קומיקס. בכל אופן, לשאלה היום, מה זה איור ישראלי, זה גם שאלה כבר לא כל כך רלוונטית.
נכון, לגמרי.
כי
האמת, בגלל האינטרנט, כאילו קצת השם.
הפינטרסט, אפילו המהירות שבה מהירים עושים קריירה שהיא בכלל לא קשורה למקום, וגם הדרישות הבינלאומיות והתוכנות הבינלאומיות שמופצות והפלטפורמות, שהן איכשהו קצת ממסמסות את ההבדלים בעיניי המקומיים של התרבות. עכשיו, זה נמצא רק שזה הרבה יותר מתחת לפני השטח. וקשה יותר לזהות את זה, כי הגימורים של כל הדיגיטליים הם קצת מבלבלים את זה. אני חושב שהאיור הישראלי מתחיל עם נחום גוטמן. ונחום גוטמן, שגם הוא לא מקורי, גם הוא לקח את הדברים שהוא עושה ממטיס ומראול דופי וכל מיני ציירים צרפתיים של תחילת המאה ה-20. אבל גוטמן בכל זאת יסד פה איזשהו משהו, איזשהו דבר שכולם מתייחסים אליו או נגדו. ומה שגוטמן יסד לדעתי, זה קו מאוד 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 קל. אני מדבר על השחור לבנים שלו, כן? לא על הציורי צבע. קו מאוד 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 קל.
הספרי ילדים, אתה מדבר.
כן, בדיוק.
כן.
קו מאוד קל, איזשהו... איזשהו, הייתי אומר, unpretentious, כן, באנגלית. זאת אומרת, מאוד לא מתיימר, מאוד אוורירי, מאוד, אתה מרגיש את האור, גם כשהציורים בשחור לבן, אתה מרגיש את האור, משהו מאוד צנוע. דבר שיחסיק ממד הרבה שנים, גם בגלל אמצעי הדפוס הדלים וכן הלאה. והדבר הזה התגלגל איכשהו, אנחנו רואים אותו מתגלגל דור אחרי דור, ומתווספים לו כל מיני מאפיינים. למשל, מתווסף לו מאפיין של דלות החומר, שזה היה... נושא מאוד חם באמנות הישראלית בשנות ה-70 וה-80. אנחנו ישראלים, אין לנו זהב וכסף, יש לנו אדמה וחלודה. עם זה אנחנו עושים אמנות, וגם המאירים הושפעו מזה, ואמרו, אוקיי, אנחנו מאירים דלים, יש לנו רק עיפרון ומכונת זירוקס ומרקר. וגם הדבר הזה, עכשיו, הדברים כמובן השתנו, והאיור הישראלי הוא, גם יש בו את האלמנט של הסיפור הישראלי, כי איור זה תמיד סיפור. אז אני לא יכול לתת הגדרה מדויקת, כי אנחנו עוד בשאלה הראשונה, כן?
כן,
לא
זה, לתת... זה מטורף.
תערוך אותי אחר כך.
בסדר.
אני לא יכול לתת...
אני הגדרה... מחלק את הפרק בכל אופן לשתיים.
אוקיי. נשמתי לרווחה. בכל אופן, ההגדרה היא, אין לי הגדרה מדויקת, אבל אני חושב שיש הרבה מאפיינים של מה זה איור ישראלי. הסיפור הוא גם דרך אגב, הסיפור הישראלי. זה דבר שבאקטוס אנחנו לא הבנו אותו,
כשעשינו את האקטוס. אגב, אתה... אני קוטע אותך, אבל שהיה את כל המריבה הזאת, שזה לא, אתם הרגשתם שאתם עושים משהו ישראלי, או שהרגשתם שאתם עושים משהו אירופאי? כי היום נגיד שקבוצות קומיקס עושים, אז באמת קל להגיד, זה נורא, נורא אירופאי, זה נורא אמריקאי. הרגשתם שאתם כן עושים ישראלי? אחרי כאילו מה שאמרת,
אנחנו היינו במאבק. אנחנו... בדיעבד, אנחנו, באיזשהו שלב אנחנו הבנו למה אנחנו מושכים כל כך הרבה תשומת לב בחוץ לארץ, ומה כן מיוחד בזה, כי אנחנו לא ראינו בזה משהו מיוחד. אנחנו ציירנו את מה שאנחנו רצינו לצייר ואת השאיפות שלנו לספר סיפורים מסוימים. מה שהיה אז בולט בקבוצה שלנו, שבעצם לא היו דברים כאלה בישראל לפנינו. אנחנו פחות או יותר המצאנו את הפורמט הזה של קבוצה שהיא קולקטיב, שהיא גם הוצאת ספרים, הותקפנו על זה כמובן, ואחר כך נפתחו אינסוף קבוצות כאלה שזה סבבה, כן? לא הייתה כל כך סצנה, ואנחנו די בנינו איזושהי סצנה, היינו עושים מסיבות מכירה וכל מיני דברים כאלה, זה דברים שאנחנו הבאנו אותם מכל מיני פסטיבלים בחוץ לארץ שראינו. הבנו שיש שני מאפיינים. מאפיין האחד לישראליות שלנו, זה האקלקטיות. זאת אומרת, אנחנו... לא היינו מחויבים כמו צייר אמריקאי למסורת האמריקאית, וגם לא היינו מחויבים כמו צייר צרפתי למסורת הצרפתית. אני יום אחד התאהבתי במנגה, והחלטתי לעשות מנגה, אבל לא ידעתי לצייר מנגה, אהבתי את האופן שבו מספרים סיפור.
אוקיי.
ולצייר ציירתי במסורת יותר שמרנית אירופאית. אבל את הסיפור, את שיטת הסיפור לקחתי מהמנגה. אחרים, נגיד, לקחו אצלנו מאפיינים מהקומיקס האמריקאי, אבל הוסיפו לו את הקומיקס אנדרגראונד האירופאי. אחרים לקחו את הקומיקס של שנות ה-70 של קראם, והרבבו את זה עם, עם מסורת ציורית, נגיד, של שנות ה-30 וה-20 של דאדה ברלין.
זה כור ההיתוך? זה בעצם ה...
כן. זאת אומרת, הישראלים בכלל לא מבינים כמה שהם מערבבים השפעות. כי אתה לא באמת אמריקאי, ואתה לא באמת צרפתי, ואתה לא באמת יפני. והרבוב הזה הוא ישראלי. דבר שני, מה שאני הבנתי אז, זה היה החשיבות שאנחנו נתנו לסיפור. גם לסיפורים משונים, מוזרים, לא מובנים, זה לא משנה. אבל הייתה לנו יומרה ספרותית, שהיא כיוונו מאוד גבוה. זאת אומרת, רצינו לכתוב סיפורים שהם יעמדו בתחרות עם כל סיפור קצר, נובלה, רומן, של סופר, לא של צייר.
אוקיי.
הדוגמה הכי טובה זה מה שקורה עם רותו מודן, כן? זאת אומרת, היא ממשיכה את המסורת הזאת לגמרי, מבחינה סיפורית. והדבר הזה שראינו בעצמנו גם סופרים, והיה לנו איזושהי התכוונות סיפורית חזקה, זה אני חושב הישראלי. באיזשהו אני הבנתי שזה אפילו איזה משהו קצת יהודי. זה קצת איזושהי מסורת של הפלפול היהודי, או החוכמולוגים היהודים, במילה פחות יפה, כן? איזשהו... משהו כזה, ושוב אני אומר, אז זה לא אומר שהסיפורים היו נורא חכמים או נורא טובים, או הם היו סיפורים. אבל הדגש על הסיפור היה ישראלי, לפי דעתי.
אוקיי. מעולה. קול. אז מה הזיכרון הראשון שלך מיור? ציור, קשקוש?
קשה לי להגיד זיכרון ראשון. יש זיכרונות נורא חזקים. אחד, תור ילד, קראתי בגיל מאוד מוקדם. בגיל 5 כבר קראתי לגמרי בלי בעיה. 5.5. קומיקסים של וולט דיסני. זוכר שזה יותר בי רושם אז. לא האמנתי שיכול דבר כל כך יפה. אחר כך, שאני בתיכון...
זה כאילו דונלד דאק וזה, אתה מתכוון?
כן. בתיכון, אני זוכר שראיתי ציורים של מירה פרידמן, שהיא מבוגרת ממני ביור הישראלי. היא כבר פרסמה, אני עוד הייתי תלמיד, והיא כבר פרסמה בעיתונים, היא הייתה כוכבת, וראיתי איור שלה בעיתון מעריב, באיזשהו מוסף, ואני לא האמנתי שאפשר לצייר כל כך יפה. באמת שנים אחרי זה הרצתי אותה, שהיא הסכימה להצטרף לאקסוס, רותו ואני פשוט לא האמנו לזה. ציירתי המון בתור ילד, בלי הפסקה. אבל אני חושב שטעם של ילדים, אתה יודע, כמו שהזיכרונות שלי עם זיכרונות, אני זוכר נגיד... את המילה אוקיינוס באיזשהו שלט של חנות דגים, או אמנון שכתובה כמו דג, והאותיות כתובות כמו דג, וזה משאיר בי רושם אז, כמו איזה מין לוגו מצויר כזה. המון זיכרונות כאלה, אבל זה לא טעם טוב במיוחד.
בסדר, זה מותר. אז איך התגלגלת לבצלאל?
זה אני דווקא כן זוכר. הלכתי לראות את התערוכה, רציתי ללמוד שם בערך... בגיל 12 או 13 רציתי ללמוד ציור. לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה גרפיקה.
רציתי ללמוד אומנות, כאילו.
כן, אפילו לא אומנות, גם לא ידעתי שיש אומנות. רציתי לצייר. ציירתי ורציתי להמשיך לצייר.
כן.
ההורים שלי הזדעזעו, רציתי ללכת לטל מיילין. הם אמרו לי, קודם כל תגמור בגרות פיזיקה מתמטיקה, אחרי זה תלך להיות צייר. זה מה שעשיתי ולא נהניתי מזה. אחר כך, ואז אני התעקשתי, ואבא שלי אמר, טוב, לפחות תהיה ארכיטקט. כי הוא חשב שארכיטקט זה יותר מכובד מאשר גרפיקאי, אז כבר ידעתי שיש דבר כזה. אבל אני באמת רק עשיתי, כל מיני ציירתי קריקטורות, הייתי המפרסם עיתוני קומיקס בבית ספר, חתרניים כאלה, ולא רציתי להיות ארכיטקט. הלכתי לבצלאל, לראות מה זה, בתערוכת גמר. אני חושב שבאותו מחזור אורי פינק היה בוגר, אם אני לא טועה. וכאילו כמה שנים מעליי, ואז ראיתי שמישהו שעשה... תרופות לילדים, אריזות לתרופות לילדים, מצוירים בקו רועד שהיה אז אופנתי בסוף שנות ה-80, קו רועד כזה, ואני נגנבתי מזה לגמרי, אמרתי, וואי, אני גם רוצה לעשות כאלה. ובעצם חשבתי שאני הולך להיות גרפיקאי ולעשות תרופות לילדים.
יפה, ואז נכנסת לבצלאל וגילית, אתה זוכר מי המרצה הראשון שכזה אמר לכם, אתם יכולים להיות מהירים או משהו כזה, והכל התפוצץ?
שני דברים. אחד, זה משהו תקופתי, זה שהיור, כשאני, אנחנו, אני יודע, בכיתה שלי זה גם רותו מודן ודניאלה לונדון, ואפילו עדי שטרן, שהוא הנשיא של בצלאל היום מהכיתה שלנו, ומרב סלומון מהכיתה שלי. זה כיתת מאירים, עינת פלד. וזה היה תקופה. התקופה פתאום השתנתה, משהו בתקופה השתנה, ואיור, נעשה פתאום מקצוע מאוד נחשק. בלי ששמנו לב, זה קרה ככה. זאת אומרת, בכיתה שלנו, גם אלה שהיו גרפיקאים מובהקים, הם מאוד אהבו להשתעשע באיור, כמו שלמשל עדי שטרן, כן, שהוא היה טיפוגרף תמיד, אבל הייתה לו גם יד טובה, וכולנו זוכרים את היד הטובה של עדי ברישום וב...
איזה שנה זה?
אני גמרתי ב-92 ללמוד. אז 1990 זה בערך שנת האמצע של ה... זה היה שנת המהפך הזאת. זה נעשה פתאום המקצוע עבר איזשהו מסילה של לרכבת אחרת, התחיל לסוע למסילה אחרת, נכנס לאופנה. דבר שני שקרה שהיה נורא חשוב, שמישל קישקה בשנת 90 או 91 פתח את הקורס הראשון לקומיקס ever באקדמיה בישראל.
וואו.
ורותו ואני תמיד אהבנו קומיקס. לפני זה היינו מיודדים, אבל לא היינו חברים טובים. ופתאום פתחו קורס קומיקס, זה היה ניסיוני. והגענו לשם, ולא הבנו המון בקומיקס, רק ידענו שאנחנו עושים כל החיים קומיקס. ומה שידענו מקומיקס זה פחות או יותר את הפסים הפוליטיים של דודו גבע, שאותם ניסינו לחכות בדרכנו. ודודו גבע היה במובהק, דרך אגב, ממשיך של גוטמן בקו המרושל.
כן, לגמרי.
כן. ופתאום קישקה גילה לנו שאפשר לצבוע בצבעי מים, ויש הדפסות על נייר משובח, ויש סיפורים מאוד ארוכים, ולאו דווקא סיפור של עמוד, יש סיפורים, ואפשר לספר כל סיפור שרוצים, וארט ספיגלמן היה פתאום, ונכנסה ההשפעה של נו, רואו מהגזין ההיסטורי של ספיגלמן, זה היה קצת אחרי מאוס, ופתאום הרגשנו שאנחנו באנו הביתה, שנינו זוכרים את זה, הרגשנו שבאנו הביתה, וזה קורס שנורא נורא נורא השפיע עלינו.
יפה. אז מה היה בפרויקט גמר שלך?
פרויקט גמר שלי היה שני סיפורי אימה לילדים, שעשיתי מהם שני ספרים. היה לי אז טור, כשהייתי סטודנט, היה לי טור בעיתון ילדים, כולנו, שהייתי מפרסם כל שבוע סיפור זוועה לילדים, הקאברי. זה גם היה אופנתי מאוד אז, זה הומור שחור, וגם ילדים, וגם לילדים זה היה מאוד אופנתי. כמובן שהסבים והסבתות וההורים הזדעזעו מזה, אבל הילדים נורא אהבו.
זה היה כמו צמרמורת כזה, או יותר גרוע, כאילו, מבחינת אימה? זה כזה סטפן קין כזה?
לא, לא כזה. זה היה הרבה יותר מתוחכם. רוב הבדיחות היו על זה, איך אנשים הופכים להיות חפצים או דברים. למשל, הראשון היה על משלחת של מדענים שיוצאת לחקור באפריקה, שאמרו שיש איזה זן חדש של נמלים ענקיות. והם באמת מגלים את ה... עכשיו, אחד החוקרים, זה הכל היה בחרוזים, יש לו רגל עץ, ובסוף הנמלים טורפות אותם. הם ענקיות, הם טורפות את כל המשלחת, והנמלה הכי גדולה אומרת, כל נחמד מצידם, שלחו ארוחה ואפילו קיסם. אז עם הרגל עץ היא ככה מנקת השיניים. זה היה כאלה, זאת אומרת, זה הומור שחור, אבל מאוד מאוד סרקסטי. ומשניים הסיפורים האלה, עשיתי אחר כך, כתבתי אותם, לקחתי את החרוזים שכתבתי, זאת אומרת, והפכתי אותם לשני ספרי אימה לילדים, זה ציאטרת מצבי מים. ואני חושב שזה המשיך את הדבר הזה שתמיד עניין אותי בחיים, שזה לכתוב את זה ולצייר את זה ביחד. או לא להחליט אני מי אני כותב או מצייר, אלא כל הזמן לעשות את שניהם.
יפה. שמרת את זה? זה כאילו...
כן, כן. אני עוד משתעשע עם הרעיון של אפילו לא לצייר אותם בעצמי מחדש, פשוט לתת אותם למישהו. יש לי את כל הסיפורונים האלה, יש חמודים מאוד, לתת את זה למישהו לצייר.
טוב, אני אשמח לראות. טוב, אחרי הלימודים אז קצת דיברנו, כאילו אמרת, קצת סיפרת על מה שהיה עם... אז שממש יצאתם, איך בכלל מגיע ההחלטה מארצות הברית שרוצים מד, מישהו בארץ אהב את זה נורא, או איזה אמריקאי? מה הסיפור שם? איך בכלל הגיע המד מגזין לארץ?
אני חושב שעודד מודן, הבעלים של הוצאת מודן, קיבל פתאום איזושהי הצעה,
okay.
שהם פנו אליו, הוא קיבל הצעה לקנות, שהייתה מאוד מפתה, לעשות את זה במחיר נורא נורא זול. אני חושב שהאמריקאים ביקשו, אז עוד היו שולחים פילמים, לא היה מסמכי מחשב, לא היו מעבירים מסמכי מחשב, זה היה רק בתחילתו של עידן הפוטושופ. אז האמריקאים היו שולחים פילמים, ברומיידים פילמים, והם רצו דולר, נדמה לי, דולר על, על, על קומיקס, על דף.
אוקיי.
נורא זול.
ממש.
אז והם אמרו שמהדורה מקומית, יש להם כאלה, מהדורה מקומית היא עד שליש אמורה להיות מקומית, ושני שליש זה חומר שלהם. עכשיו, הוא פנה אלינו, ורוטו ואני, כמו שאמרתי, היינו מאוד יהירים.
בגלל שהיית בעיתון, כאילו, איך הוא הגיע אליך?
היינו כבר, בגלל ש... איך שגמרנו ללמוד ב-92, אפילו לפני זה כבר ציירנו בעיתונים, ונעשינו די כוכבים, כי לפנינו לא היו כל כך מהירים, כמה שנים לא היו מהירים חדשים. פתאום אנחנו באנו, היינו עם הגל החדש הזה, כמו שהסברתי, של האיור היותר מקאברי, היותר סרקסטי, העיתונות הייתה צמאה למהירים חדשים. הגענו שנינו, ופשוט... סיירנו בלי הפסקה בכל עיתון, מה שרצו, הכל. רותו היה תקופה שהייתה כל הסיפורים על הטרדות מיניות ונשים חרדיות. היא הייתה מציירת, ואני הייתי מצייר ציור, צבא ומשימות ריגול. כל אחד התמחה באיזה תת ג'אנר. בכל אופן, היינו מאוד בולטים. ומודן פנה אלינו, אמר, אתם רוצים? הוא הדוד של רותו, אבל היא לא אהבה לעבוד איתו. היא דווקא נמנעה בהתחלה כדי לא, אתה יודע, לחצוב לעצמה את הדרך שלה. ואמרנו, כן, יאללה, כי לא חשבנו שזה בעיה בכלל. ואז ראינו את החומר של מד, ומד באותו זמן אנחנו חשבנו שהוא נורא בוקי. זאת אומרת, ההומור, בעצם זה היה עיתון כבר לילדים, זה לא היה אותו עיתון מעולל של שנות ה-50 וה-60, שנלחם נגד וייטנאם ונגד קוריאה, ובשנות ה-70 עם כל הגדולים של הקומיקס האלטרנטיבי והאנדרגאונד עבדו שם, זה כבר לא היה. בשנות ה-90 זה כבר היה עיתון עייף, מכוון יותר לילדים קטנים, הומור צפוי. אבל היה אוצר, שזה היה ארכיון. ואנחנו פשוט, רוב מה שפרסלנו היו חומרים משנות ה-50 וה-60, שזה עידן הזוהר, שנות הזוהר של העיתון. זה היה קצת בחירה משונה, אבל אתה יודע, הם שלחו לנו את החומרים, אנחנו תרגמנו אותם, זה היה נורא מצחיק לתרגם, לעשות מה עובד בעברית, מה לא עובד בעברית. הזמנו מלא קומיקסאים, אפילו אסף חנוכה, שהיה, אני חושב, בן 19, פרסם אצלנו קומיקס. כן, מי שיכול, אנגלמן, מי שיכולנו. כן, נועם נדב, כולם, כולם, כי חיפשו זירה, והשערים היו מקוריים, זה היה גם כן התנאה שלהם. זהו.
יפה. יש פה איזו שאלה מאחד המאזינים. אז איך אתה מתמודד עם ברנאוט? כאילו ברנאוט, הכוונה לעייפות, חוסר השראה, כי אמרת שממש עבדת בטירוף, אז אני מתאר עצמי שאחרי איזה שנתיים, שלוש, זה קשה.
כן, קודם כל אני מחליף. אני מחליף קריירה כל כמה שנים.
אוקיי.
אתה בעצמך ראית שהקראת את הרשימה. אני חושב שזה גם נכון לעידן שלנו, אני רואה את זה מסביב. אנשים כל 10-15 שנה נעשים משהו אחר לגמרי, וממציאים את עצמם מחדש, וזה, אני חושב שזה דבר נפלא. אז היה תקופה, היו 15 שנה שעשיתי קומיקס, למבוגרים, מסוג מסוים. שהיה קצת מאורפל, קצת אניגמטי. נמאסתי מזה. זאת אומרת, זה הגיע לאיזשהו מקום שלא רציתי יותר להמשיך עם זה. ואז התחלתי לכתוב רומנים. נסיתי סופר, זה היה הרפתקה חדשה. זה היה בהתחלה ספרים עם ציורים, אחרי זה היה ספרים בלי ציורים. אז הדחף היצירתי שלי לספר סיפורים הלך לשם. ואז נולד לי ילד, ופתאום התחילה אותי ספרי ילדים. אמרתי, וואי, אבל גם קומקס ילדים, זה יותר מעניין אותי מספרי ילדים סתם, כי ספרי ילדים סתם יש לי איזה אי נוחות לגביהם. תמיד זה נראה לי בזבוז של נייר. שעושים ציורי ענק כאלה, ואתה עובר תוך שנייה. אבל קומקס לילדים, שאתה משתהה יותר על הכפולה, ואתה נהנה ממנה יותר, כי אתה פשוט נשאר שם יותר זמן, זה מצא חיים בין, אז רותו ואני הקמנו בעצה אחת את העולם של ספר. כן, איור עיתונות, פעם זה היה התשוקה הכי גדולה שלי היום. בתקופה שלי 6 טורים בשבוע. זה באמת שרף אותי. והיום אני אחד. היה תקופה שרציתי לעשות רק דיוקנאות. בעצם, הייתי אומר שאני הכתבתי ללקוחות שלי מה הם יקבלו ממני, ולא להפך. תמיד.
איך עושים דבר כזה?
זה מין מסע ומתן, אתה בודק את יחסי הכוחות. כשניסו להכריח אותי לעשות דברים שאני יכול לעשות, אבל אני לא אוהב לעשות, זה פשוט לא יצא טוב. או שהייתי מתפטר בצרחות והתקף עצבים, או שהם היו מפטרים אותי באי נעימות. אתן דוגמה שאני תמיד אוהב לספר, שהיה לי מדור הורוסקופ בשנות ה-90. גרתי אז בברלין וחייתי מזה. נסעתי לברלין באמצע שלוש שנות ה-90 לחפש את מזלי שם. נורא אהבתי את העיר ורציתי להיות שם. אז לפני זה ארגנתי לי שיהיו לי כמה עיתונים שיזמינו מני עבודה, אז צריך לקרות משהו. נתנו לי עמוד הורוסקופ, לא ציור אחד קטן, עמוד, דף, A4, בעיתון את. עכשיו, אז אני לא הייתי כל כך טוב בגוף האדם. ונורא רציתי להתמחות בזה, אז הייתי שולח את כל הציורים של ההורוסקופים עם אנשים כמעט עורומים לגמרי, ולא אכפת להם. ואני למדתי ככה אנטומיה דרך הלקוחות שלי. הייתי מצייר אותם, הייתי מצייר את השרירים ואותה, את העירום של הגברים, של אנשים, לא משנה, זה כאילו את האינטראקציות ביניהם, זה היה, אתה יודע, אם אתה מצייר, יודעת, שור ובתולה ביחד, אתה יכול לצייר אותם לבושים ויקטוריאני, ואתה יכול לצייר אותם גם כמעט ערומים. אז זו דוגמה שבעצם כפיתי את התפיסת העולם שלי על העיתון, הם אהבו את זה. הרבה מחפשים את הרעיונות המקוריים שלך. אז כשאני מתחיל להישרף, אז או שאני רב בכוונה עם הלקוחות שלי, ואז אני לא עושה את זה יותר, או שאני פשוט מחליף מקצוע בתוך המקצוע.
כן, יפה. הספר זה משהו שבא לך טבעי, כאילו שאתה כותב כזה, כל החיים שלך אתה כותב, אז פשוט כתבת ספר, רומן כאילו?
כן, זה טבעי ולא ידעתי את זה.
אוקיי.
זאת אומרת, גם מהגיל שהתחלתי לקרוא ולכתוב, זאת אומרת, גיל 5, אני הייתי מייצר ספרים. לא היו כך חברים, הייתי מייצר, זה 10 בשנה, או משהו,
אוקיי.
לא, הגזמתי קצת, אבל הייתי מייצר ספרים שהיה בהם סיפורים וציורים. ותמיד זה בא לי ביחד הדבר הזה. בכלל לא, בכלל לא, לא ראיתי איזשהו ניתוק ביניהם. ואחר כך שהתחילה הקריירה שלי, משנת 95 או 96 ביקשו ממני להיות כתב בעיתון העיר. או 97 שחזרתי מברלין. ומינו אותי להיות בהתחלה כתב רכילות, אבל רכילות של אירועים נורא משונים, כמו נגיד אליפות הרמיקוב, או כנס המפלגה הקומוניסטית, היו שולחים אותי לכל מיני מקומות כאלה לסקר. זה היה טור מאוד אישי, מאוד משעשע, ואחרי זה נעשיתי שם מבקר אופרה, ומבקר תיאטרון, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו הייתי מבקר במובן של ויזיטר, לא במובן של קריטיק.
אוקיי, כן.
גם כתבתי ביקורות, אבל בעצם הייתי מגיע, מראיין אנשים, נגיד, נכנסתי לאיזשהו קטע של תיאטרון יידיש, משך איזה 3 שנים ראיינתי כל שחקן שהסכים להתראיין ביידיש, ועשיתי עליו איזושהי כתבת פרופיל. ובמקביל ציירתי. עכשיו, כל הזמן חשבתי שאני עושה את זה, כי אני צריך להתפרנס, אז אני גם כותב, כי אני יודע לכתוב כליל כזה. אבל באיזשהו שלב, גם קומיקס זה כתיבה וציור. ובאיזשהו שלב, אני, זה, למעשה, המעבר שלי לכתיבה וההכרה שלי בזה שזה הדבר, זה בא מכישלון. לא הצלחתי לכתוב את הרומן הגדול של הקומיקס שרציתי. וגם לא, האמת שגם לא כך קיבלתי הצעות. רוטו ובתיה אז התחילו לעבוד על דברים מהסוג הזה בחוץ לארץ. הספרות שלי, אני חושב שהייתה קצת מוזרה, קצת לא מובנת, הספרות הגרפית שלי, ולא קיבלתי איזושהי הצעה שתרבנה אותי. התחלתי לכתוב, אמרתי, אוקיי, אז אני, מה זה אכפת לי? אני אתחיל לכתוב. אז זה התחיל להיות, התחלתי לכתוב איזשהו רומן גרפי, והוא נעשה כל כך מסובך ומורכב לציור, זה היה משהו כמו 3,000 ציורים. ואני ממש לא ראיתי את עצמי עושה את זה, וגם תחקיר היסטורי, זה היה רומן היסטורי, והתחלתי לכתוב אותו בתור, אמרתי, אוקיי, אז אני אעשה ספר עם ציורים, גם ז'אנר שקיים. לאט לאט התמעטו הציורים, וגדל הספר, ובסוף זה נעשה רומן. עכשיו, בעצם זה כאילו מתוך כישלון, הפכתי להיות סופר, כי נכשלתי לצייר קומיקס של 3,000 ציורים.
ואם היית, אתה יודע, מהירים, אני עוד מהירים, אני עכשיו עובד על ספר ילדים קטן, נורא קשה לכתוב אפילו כמה מילים, ובגלל שאתה גם עושה איור וגם זה, אז באמת איך תן איזה כאילו כזה טיפ, איך מתחילים ואיך מצליחים לבנות את הבסיס. אני לא יודע אם בלימודים אתה מלמד באיזה קורס שהם עושים סיפור קצר, אבל יש לך כזה איזה תשובה כזאת.
יש כמה אפשרויות. אני הפסקתי ללמד את זה, כי אני חושב שאי אפשר לכפות על תלמידים קורסים בכתיבה או בקומיקס שהם כותבים אותו לבד, כי רוב האנשים הם לא בעניין של לכתוב, הם בתקשורת חזותית, הם בעניין של הסלוגן, של המסר האחד, של ה... לא בעניין, לכתוב זה מקצוע אחר.
אוקיי.
ואני לא אוהב לכפות על אנשים לכתוב שהם לא בעניין. אבל כן, הייתי אומר, יש לנו את הדברים האלה של השיטות האמריקאיות, אקספוזיציה, סיבוך, סי והתרה. הדברים האלה הייתי מציע לשכוח מהם, כי אם אתה הולך לפי הדבר הזה שהוא קיים מאז הטרגדיה היוונית או הקומדיה היוונית, אתה, היום אתה נשאב לתוך מערכת נורא מוכרת של שבלונות ושל סטנדרט. אני הייתי אומר, לפחות מהניסיון שלי, שתמיד זה מתחיל מאיזושהי תמונה או סיטואציה, נגיד, איש יושב שותק מול איש אחר, שהאיש האחר חי, הולך, עולה, יורד, הוא מבשל, והאיש השני רק יושב מולו וכל הזמן מסתכל על מה שהוא עושה. אוקיי, זו תמונה שעלתה לי בראש, ואז אתה שואל את עצמך שאלות לגבי התמונה. אז אתה ממציא את איזושהי סיטואציה שיש בה איזה דרמה, איזה מוזרות, איזה משהו שתופס לך את הלב או את הרגש, ואתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות. אז מה היה קודם? אז מה יהיה אחר כך? אז מי זה שני האנשים האלה? זה טיפ אחד שאני יכול לתת, זאת אומרת, לצאת מסיטואציה. כשהייתי מלמד כתיבה, הייתי הרבה פעמים מבקש מאנשים להביא סיטואציה מהסוג הזה, והיינו מנסים לפתח אותה ביחד, לשאול שאלות לגביה. ודבר שני, זה אפשר לראות בסיפור מערכת של סיבות ותוצאות. זאת אומרת, משליחים משהו לעולם. זה דוגמה, שי עגנון, יש לו ספר בחנותו של מר לובלין. יום שישי, באיזה עיירה או עיר, לא זוכר כבר איפה, מר לובלין יש לו חנות של תרוודים ומחבטות ודברים מהסוג הזה, והוא רוצה ללכת למקווה, הוא צריך מישהו שישב וישמור על החנות. אז הגנון הצעיר עובר, שם אומר לו, אתה מוכן לשבת רגע לשמור על החנות? והוא יושב לשמור על החנות, עד שהוא ילך למקווה ויתארגן ליום שישי, אם אני זוכר נכון, ואז הוא כבר בחנות. ומתוך זה שהוא בחנות, הוא מתחיל להיזכר בדברים, ואז נכנס בן אדם ומספר לו סיפור. זאת אומרת, יש איזו סיטואציה שאתה מוטל, אתה או הגיבור שלך מוטל לתוכה, זו הסיטואציה שתיארת מקודם, ועכשיו הסיטואציה הזאת היא כבר גורמת למשהו, היא סיבה. הדבר הבא שקורה הוא התוצאה, אבל כל תוצאה בתור שלה הופכת להיות גם כן סיבה. אני אתן דוגמה נורא פשוטה. ישבתי ושתיתי, אני יודע מה, קפה. עכשיו, זה גרם לי להיות ערני. התוצאה זה שאני ערני. הערנות הזאת הובילה אותי לשוטט בלילה עד 5:00 AM ברחוב. זה ששוטטתי, זה כבר, זה תוצאה, אבל זה גם סיבה, נגיד, לזה שפגשתי קבצן. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, לראות את הדברים בתור מערכת אורגנית של דברים שנובעים מדברים, ולא להיבהל כל כך מזה שאני צריך להגיע לסוף. הסוף יגיע.
כן.
יגיע מתוך, דווקא הסוף יגיע מתוך האקומולציה, מתוך ההצטברות של כל האלמנטים הנכונים. זאת אומרת, ולא לברוח לאיזה מקומות אחרים. בסוף אתה תראה, אם אתה עובד ככה, הרבה פעמים אתה רואה שהאלמנטים כן חוזרים. בסוף אתה חוזר לקוס קפה הזאת, אתה חוזר אל ה5:00 AM. הדברים איכשהו כן מצטברים כמין, אני עושה תנועות כאלה, אתם לא רואים, אני עושה תנועות כאלה, כמו של, כאילו סוגרים את הפלחים של התפוז מחדש. זה התנועה.